ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
כן, מאזינים יקרים, שלום וברכה, שוב חזרנו לתוכניתנו השבועית, ברוך שאמר, עם מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין שבירושלים, הרב ברוך שרגא, שינחה אותנו לקראת חג הפסח. שלום כבוד הרב.
שלום, ברכה וטובה.
שלום, ניגש ישר לשאלה הראשונה הרב, איך אפשר על פי הלכה להכשיר לפסח קיריים חשמליות שעשויות מזכוכית, וכן כבוד הרב, מה הדין באינדוקציה, קיריים אינדוקציה?
בדין השתמשות בפסח בקרי זכוכית שהשתמשו בהם כל השנה בחמץ, כותב בעבוד הבן נתן, שלושה דברים נאמרו בכלי הרס, ושלושה בכלי זכוכית. כלי הרס הוא בולע, לא פולט, ולא מבאיש מה שבתוכו. שלושה דברים נאמרו בכלי זכוכית, לא בולע, ולא פולט, ומראה כל מה שבתוכו. ולכן, כמה שכלי זכוכית לא בולע, מספיק לו שטיפה בלבד. כך כותב בשו"ת הרשב"א, נראה פשוט שכלי זכוכית לא צריכים שום הכשר. כיוון שהם חלקים, אין בהם חתכים, הם לא בולעים. הגמרא קורא לזה שזכוכית שיע ולא בלע, כלומר חלק ולא בולע כלום. כך כתבו התוספות במסכת עבודה זרה, שכלי זכוכית הם לא בולעים בכלל, ולא צריכים הכשר בהגעלה. כותב האשכול, שאף על פי שלעניין תבילת כלים, אנחנו מחשיבים כלי זכוכית כמו כלי מתכת שכן צריך תבילה, אבל לעניין בליעת איסור, אנחנו סוברים כמו עבודה בנתן, שזכוכית הוא לא בולע ולא פולט. כך כותב הרשב"ס בספרו יבין שמועה, כך כותב המאירי, שגדולי הדורות לפנינו הכריעו שזכוכית מכלים שהוא לא בולע, וסמכו בזה על אבות רבי נתן. לעומת זה, רבנו יונה מגרונדי, הוא כותב שכלי זכוכית ספק אם הוא ככלי הרס, הואיל ונעשה מהאדמה, או אם הוא נחשב כמתכת. ולעניין ההלכה נותנים עליו שתי החומרות, גם של כלי הרס וגם של כלי מתכות. לכן, לא מועיל לו הגעלה, כמו שלא מועיל הגעלה לכלי הרס. מצד שני, הוא צריך תבילה כמו כלי מתכות. וכתב, שדעת הסמק, לאסור להשתמש בכלי זכוכית, אפילו בהגעלה. כך כותב גם באורחות חיים, שמביא דברי רבינו פרס, שדין כלי זכוכית כמו כלי הרס. ואור זרוע, ושבול הלקט, כולם סוברים, שכלי זכוכית, הוא לא כמו חרס, אבל כלי מתכת שצריך הגעלה. יוצא שיש לנו שלוש שיטות בדין כלי הזכוכית. שיטה ראשונה, שיטת הרשב"א, הר"ן, המאירי, שזכוכית לא צריך שום הכשר, אלא מספיק לשטוף אותו. כותב הפרי המגדים, שאפילו אם השתמשו בו בכלי ראשון, גם כן מספיק שטיפה. שיטה שנייה, זו שיטה של האור זרוע ושיבולי הלקט, שדינם כמו כלי מתכות, וצריך להגעיל אותם. ושיטת הסמק ואורחות חיים, שדינם ככלי הרס, ואפילו הגעלה לא מועיל להם. מרן בשולחן ערוך פסק, שכלי זכוכית, אפילו אם משתמש בהם בחמים, לא צריכים שום הכשר, כיוון שהם לא בולעים. מספיק לשטוף אותם. אבל הרמ"א כותב, שהמנהג באשכנז, כדעת המחמירים, שדין כלי זכוכית ככלי הרס, שאפילו הגעלה לא מועילה להם. להלכה, אנחנו פוסקים, כמו דעת מרן, שזכוכית לא צריכה הגעלה, רק שטיפה. לכן, דין הקיריים החשמליות, כמן שהיא מזכוכית, דינם כמו כלי הפיירקס, שמכשירים אותם בהדחה בלבד. אבל האשכנזים שהולכים כשיטת הרמה, אין להקל להם בזה. יש רצו לומר, שדווקא זה בזכוכית רגילה, אבל בזכוכית קרמית, מאחר שמעורב בהם חרס, וחרס אין לו תקנה עולמית, לכן אי אפשר להכשיר אותם. אבל, אחרי שבדקנו את הנושא, שעיקר המרכיבים של הזכוכית הזו, זה סיליקה, אלומינה, ליטיום, מגנזיום וכדומה, אין בו שום חרס בכלל. כל האבקות מינרליות, חלקם מהסלעים, לכן זכוכית קרמית דינה כזכוכית עמידה רגילה. ולדעת מרן השולחן ערוך, מותר לכתחילה בשימוש לאחרי ששוטפים ומדיחים אותו. אבל דעת רמה, היא חייבת הכשרה קודם השימוש בפסח, כלומר, צריכים להדליק את הקיריים לחום הגבוה, בעוצמה הגבוהה, אחר שהגיע לטמפרטורה הגבוהה, עד מכשירים אותה לפסח. אבל אינדוקציה שאי אפשר לחמם אותו בלי סיר, לאחרי הניקוי והשטיפה, יבש היטב שלא יהיה שום רטיבות, ישים סיר רחב ביותר בכל המקומות, ולבן תחתיו, עד שלא ברור שכל המשטח הגיע לחומו הגבוה. אבל בקצוות של המשטחים שהם קרים, יש חשש לנפילת חמץ גוש, יערה במים רותחים עם אבן מלובן, ואז הוא יכול לאכול, משתמש בו בחג הפסח, בשמחה וטוב לבב.
תודה רבה כבוד הרב. שאלה מאוד מיוחדת, האם מותר לאדם למכור את החמץ במניות שמושקעות במפעלים שיש בהם חמץ? האם מותר במחירת חמץ שעושה הרבנות למכור את החמץ הזה, כי בכל אופן יש לנו בעלות? אף על פי שלא עושים העברת בעלות כחוק, שבדרך כלל מצריכה במחירת מניה רישום ברשומות. כאן אין רשומות, יש רק מחירת חמץ.
ידוע, פשוט המנהג בעם ישראל, שאדם שנשאר לו חמץ לפני פסח, מוכר אותו לגוי. כך כתוב בתוספת בפסחים, ישראל וגוי שהיו בספינה, והישראל נשאר בידו חמץ, ימכור אותו לגוי, או ייתן לו במתנה, ואחרי פסח חוזר ולוקח ממנו. אבל בתאי שייתן לו במתנה גמורה. אמנם בדברי התוספת המשמע, שזה רק בשעת הדחק, אדם שנמצא באונייה בלב ים, בערב פסח ואין לו, יש לו חמץ, מה יעשה בזה? אבל בזמן הזה התפשט המנהג, שבכל המקומות שיש להם חנויות וכל מיני מפעלים שיש להם המון חמץ, בוודאי שלא יכולים לגמור אותם לפני הפסח, אז נהגו להקל במחירת חמץ. אמנם צורת המחירה היא שונה בזמן הזה מזמן אבותינו, כי בזמנים ההם כל אדם שהיה מוכר את החמץ שלו לגוי, היה מוציא את החמץ מרשותו, מעביר אותו לרשות הגוי. בתקופה מאוחרת יותר, ונתרבו החמץ, אי אפשר להעביר את כל החמץ לרשות הגוי, לכן נהגו להקנות לגוי את החמץ בלי לשנות את המקום, על ידי הקניין. וכל אחד היה מבצע את הקניינים בעצמו, מוכר את כל החמץ לגוי. אבל לא כולם בקיאים בכל דיני הקניינים, כמו שכותב החתם סופר, שיש במחירת חמץ הרבה עיקולי ופישורי לדעת את כל הקניינים. לכן התקינו חכמי ישראל לערוך מחירה כללית, שמוסרים לרב הקהילה הרשאה ויפוי כוח, הוא נהיה שליח של בעלי החמץ, שהוא מבצע את המחירה בפועל לגוי בשליחות הבעלים. כך כותב הגאון בשלמה קלוגר, שמנהג קשר וישר, ואין בו שום חשש או פקפוק בכלל. אמנם אחרי זמן הוא ניסוג מזה מכמה טעמים, אבל למעשה אנחנו רואים שפשט המנהג למכור את החמץ דרך הרבנות המקומית. כל זה אם אדם יש לו חמץ בבית או בחנות יכול למכור. אבל מי שמחזיק במניות או קרנות נאמנות, בין אם יש לו זכות לחוות את דעתו, ויש לו סמכות לבקר את טענות החברה, בין אם אין לו שום זכות הצבעה, אבל כמה שיש לו שותפות ברווחים או בהפסדים, יש לו את האפשרות למכור את המניות לאחר, יש לו דין הבעלים על החמץ, לכן צריך לסלק אותם ממניות החמץ מהרשות שלו. השאלה נשאלת, אם מועיל המחירה לגוי שעושים על ידי הרבנות, כיוון שלפי חוק המדינה, כל מחירת מניה היא מצריכה רישום ברשומות, מי הקונה, מי המוכר, וגם צריך העברת בעלות, במחירה לגוי לא עושים את כל זה. וידוע שיש לנו לחוקי המדינה בהרבה עניינים, בפרט בענייני קניינים ומונות, תוקף הלכתי. יש לנו כלל, מדינה דמלכותה דמנה. אם כן, כמה שלפי חוקי המלכות זה לא תופס, אם הגוי ילך לבנק יגיד, אני קניתי את כל המניות האלה, אף אחד לא יתייחס אליו, השאלה איך מועילה המחירה. אבל ידוע מה שכתבו הפוסקים, שקניינים שתופסים לפי דין תורה, אפילו שמצד המלכות הם לא תקפים, כותב בשוט דברי חיים, הולכים אחר דין תורה, בין להקל, בין להחמיר, ואין לנו רק מה שבתורה פסקה לנו. כך כותב הזדהמת, כמה שמועיל הקניין בדין תורה, הוא מועיל לעניין מחירת חמץ, אפילו שהקניין לא תקף על פי חוקי המדינה. כך כותב בספר הלכות שלמה, שבמקום שדין המלכות, שכל מקח שמוכרים בקרקעות, שלא נרשם בספרים, אין לו תוקף, אבל אפשר לעשות מחירת חמץ, גם בלי העברת בעלות, כפי דיני המלכות. כמה שכל מה שהמלכות לא נותנת תוקף למחירה, הוא דווקא בנוגע לזה שלא מתחשבת עם המקח. אבל מצד שני, אם לא מקפידה על מי רשום אצלהם כבעלים, שלא ייתן לאחר להשתמש בו או לא להשתמש בו. אז לכן, כמה שהקונה מסכים למכור, לקנות, והמוכר רוצה למכור, אז פשוט שחל הקניין. בכל שכן, שעושים עם הקניינים האלו, גם קניין אודיטה. כותב הנודע ביהודה, שקניין אודיטה הוא הקניין הגדול בכל הקניינים, כך כותב הקצות החושן, של עניין מכירת חמץ, המובחר בקניינים, ולהקנות לפני הפסח את החמץ, על ידי קניין אודיטה, שזה קניין גמור, בין לעניין ממון, בין לעניין איסור. אמנם, אמרי בינה כותב, שקניין אודיטה זה הודעת בעל דין, וזה לא מדין קניין, כך כותב הברכי יוסף, אבל כתב בספר מקור חיים, של ההלכה, שלא מועיל אודיטה לעניין איסור חמץ, אבל הסבירו המפרשים, שאם עשו את כל הקניינים הרגילים עם הגוי, ואחר כך עשו גם שטר אודיטה, שהוא מודה שמחר לחמץ לגוי, מועילה המחירה לכל העלמה. לכן, אין ספק שאפשר למכור את כל המניות במחירת חמץ שמוכרים על ידי הרבנות, ואין בזה כל חשש.
תודה רבה, כבוד הרב, על התשובה המקיפה. מישהו פה כתב לנו הרב באמצעות הפקס, הוא כותב, אני ומשפחתי רגישים לגלוטן. האם אנחנו יכולים לצאת ידי חובה בליל הסדר באכילת מצה שנטלו ממנה את הגלוטן?
כן, יש משנה בפסחים, המשנה אומרת, אלו דברים שיוצאים בהם בידי חובת מצה בפסח. מצה נעשית מחיטים, מסעורין, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. כשרק באלו יוצאים מדי חובה בלילה הראשון. אבל מצה שעשו אותה מאורז או מדוחן, לא יוצאים בו ידי חובה. למה? כתוב בתורה, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. והגמרא דורשת בפסחים, כל דבר שיבוא על ידי חימוץ, אז אדם יכול לצאת בו ידי חובה. אבל דבר שלא בא לידי חימוץ, לא יוצאים בו ידי חובה. לא כמו דעתו של רבי יוחנן בן נורי, שלדעתו אפשר לצאת ידי חובה במצה שעושים מאורז. כיוון שלדעתו, אורז זה מין דגן, וחייבים על חימוצו כרת. אבל מרן בשולחן ערוך פסק, שלא יוצאים ידי חובה במצה שנעשה מאורז, כיוון שמצה שנעשית מאורז, היא לא מחמיצה. וכל מצה שצריכים לצאת בה ידי חובה, צריך שהוא מחמיץ. לכן, כתבו הפוסקים, תמיד עדיף לקיים מצוות אכילת מצה בלילה הראשון, ממצה שנעשתה מחיטים. א', כמו שהוא מוקדם בתורה, כתוב, ארץ, חיטה וסעורה. בתפר ישראל כתב הטעם, כמו שהחיטים חזקות ונוקשות, הם לא ממהרות להחמיץ, כמו הסעורים והשיפון. אם אין לו חיטים, אז ייקח ממה שחביב עליו יותר, שיקיים מצוות אכילת מצה לתאבון. וכן, אם מערב עם האורז כמו חיטה, ואפה ממנה מצה, אם יש בטעם דגן, יוצאים במצווה הזו ידי חובה בפסח, כיוון שזה יהיה, בא לידי חימוץ, והאורז הוא נמשך אחר המצה. אפילו שיש אורז הרבה, גם היא חייבת בחלה. לכן, נכתחילה טוב שיהיה בו שיעור כזית בכדי אכילת פרס בקמח. אבל גם אם לא היה כזית בכדי אכילת פרס, כל יום שיש בטעם דגן, יוצאים בידי חובה. כיוון שהאורז נגרר אחרי החיטים, כשמחמיצים החיטים, גם האורז מחמיץ. אבל אלה שרגישים לגלוטן, לא יעזור להם לעשות את ההיצעה הזאת, לאפות מצה מאורז עם קצת חיטה, שיהיה באותם חיטה. כי אלה שרגישים, גם למידה קטנה של הגלוטן, זה לא יעזור לכם. אמנם, אלה שרוצים לקחת, מאלה שידוע שיש אנשים יקרים, דאגו לגדל חיטים ללא גלוטן, כדי לזכות את החולים, שיוכלו לקיים את מצוות אכילת הכזיתות בליל פסח ככל עם ישראל. השאלה היא, האם יכולים לצאת ידי חובה במצה כזו? כמו שאמרנו, מצה שבא לידי חמץ, יוצאים בה ידי חובה. אבל מצה שלא יכולה לבוא לידי חמץ, לא יוצאים בה ידי חובה. מצה שנעשית מקמח ללא גלוטן, היא לא מחמיצה. כיוון שתפקידו של הגלוטן הוא להחמיץ. אז הוא גורם להפוך את הקמח לחמץ. אז לכאורה יש לומר, שחיטים שאין בהם גלוטן, זה כמו אורז שלא יוצאים בו ידי חובה. אבל מצד שני, יש צד לומר, שלא צריך שהקמח הזה יבוא לידי חימוץ. כמה שהוא קמח שבא מהחיטה, והחיטה סוף סוף היא באה לידי חימוץ, עד לכן יש צד לומר, שאפשר לצאת בזה ידי חובה. ראיתי ברמב"ן, הוא כותב, שאין לך דבר שלא בא לידי חימוץ, שיהיו יוצאים בו ידי חובת מצה. למה? כתוב, ושמרתם את המצות. שצריך לשמור על הבצק, בלישה ובאפייה, שלא תבוא לידי חימוץ. אבל מסע שאין בה גלוטן, היא לא צריכה שימור, בלב הכי לא תבוא לידי חימוץ. וכתוב, ושמרתם את המצות, דווקא מצה שמשתמרת לשם מצה, יוצאים בידי חובה. אבל זו שלא משתמרת, לא יוצאים בידי חובה. כך כותב בירושלמי, כשירושלמי דן, אם אפשר לצאת בחלות, שעשו אותם במחוות בשמן, או יחלותה ברותחין, כותב הירושלמי, כתוב, ושמרתם את המצות. מצה שצריכה שימור, יוצאים בידי חובה. אבל זו כמה שנעשית בשמן, היא לא מחמיצה, לכן היא לא יושים בידי חובה. אז לפי זה, הוא הדין לעניין המצה ללא גלוטן, כמה שהוא לא מחמיץ, גם לא מקיים ושמרתם את המצות, לא יושים בידי חובה. אבל יש שרצו להעביר היום דבר הרמב״ם, שהרמב״ם כתב, שמצה שלה שותה בימי פירות, יושים בידי חובתו בפסח. אבל לא לשין אותה ביין ובשמן, כמה שהפת שנלוש בהם, זה לא לחם עוני. אבל שאר משקין, ודאי יוצא בהם. אף על פי שבלי מים, הבצק לא בא לידי חימוץ. כך כותב הרמב״ם. אבל המגיד משנה כתב, שיש חולקים על זה, שאי אפשר לצאת ידי חובה בימי פירות בלבד, כמעט שהם לא מחמיצים בלי מים. וכותב שם המגיד משנה, וראיתי מי שכתב, שלא יוצאים במסע של השעותה בימי פירות, רק עם תערובת מים. כמעט שאני צריך שימור מחמץ, וכל שלא מחמיץ, לא יוצאים בו ידי חובת מסע. בימי פירות ידוע שהם לא מחמיצים. אמנם עליהם משנה כותב, וראיתי שתרס, לא תאכל עליו חמץ, לא מעטים רק דברים שלא באים לידי חימוץ בשום צד ואופן שבעולם. אבל מצה שאני לא שמם בפירות, הרי המצה יכולה לבוא לידי חימוץ, אלא אם יש מים, גורמים לה שתחמיץ. אז לכן זה לא בא למעט את הדבר הזה. המשמע ממנו, אפילו שהוא לש את העיסה בימי פירות, והם לא מחמיצים, בכל מקום יוצאים בהם ידי חובה. למה? כי יש איזה צעד שהמצה יכולה להחמיץ אם יוסיפו לה מים. עד לפי זה הוא הדין לכמה שנעשה מהחיטים, כמה שהטבע שבהם בא לידי חימוץ, כל מה שהוא לא מחמיץ בגלל שהוציאו ממנו את הגלוטן, לכן לפי הטעם הזה יוצאים במצה כזו ידי חובה, זה לא גרע ממצה שלה שותה בימי פירות שלא מחמיצה. בכל מקום, יוצאים בידי חובה, כמו שהבינו בדעת הרמב״ם. עכשיו זה, במחלוקת הזה, היא גם נפקא מינה, אם יהיה מותר לאכול מצה כזו בערב פסח. לכן, כמן שהאכילת מצה היא חובה מהתורה, ויתכן שלא יוצאים מדי חובה במצה כזו בערב פסח, אם יכול לאכול מצות שעשויות משיבולת שועל, שיש בו מעט מאוד גלוטן, וזה לא יזיק לו מבחינה רפואית, הנה מה טוב. אבל אם גם זה עלול להזיק לבריאותו, כתוב בתורה, שיעשה אותם האדם וחי בהם. חי בהם, לא יכניס עצמו לספק סכנה. לכן, יאכל מצה מקמח חיטה, שיוציאו ממנה את הגלוטן, אבל לא יברך על זה על אכילת מצה, כמו שספק ברכות להקל, ויבקש מאחר, בשעה שמברך על אכילת מצה, יכוון להוציא אותו ידי חובה.
תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב הרב עם שלושה שאלות נוספות מרתקות ששלחו לנו. תודה רבה רב. שבנו אליכם את תוכניתנו המרתקת, ברוך שאמר, עם הורינו ורבנו, עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הרב ברוך שרגא שליט"א. כבוד הרב, שאלה שהגישו לנו כעת, כותב לי, אני הבן הגדול בבית, ולא עשו לי פדיון הבן מאחר, ולפניי הייתה לי אמי הפלה. האם אני חייב להתענות תענית בחורות בערב פסח? וגם אם כן, כבוד הרב, האם מותר לבחור שמתכוון ללכת ולהשתתף בסיום מסכת ולהיפטר מהצום, לשתות קפה או תה לפני התפילה?
ידוע שהבחורות מתענים בערב פסח, זכר לנס שעשה הקדוש ברוך הוא לבחורי ישראל, שפדה אותם בשעה שהמית את כל בחורי מצרים, מבחור פרעו יושב כסאו, עד בחור השפחה. כותב הרב חידה, התענית הזו לפרסם את הנס, שכל בחורי מצרים מתו, ובחורי ישראל ניצלו. למעשה, היה ראוי לטענות בליל ט"ו בניסן, כמה שאז היה הנס, אלא כמה שביום טוב אסור לטענות, הקדימו אותו לערב פסח. אפילו שבדרך כלל, שיש פרסומי ניסה, עושים שמחה, לא צמים, נהיה נס, שמחים, מתענגים. באמת, בטעם זה, יש גורסים, לא גורסים שהבחורות מתענים, אלא גורסים, הבחורות מתענגים בו. למה? נהיה להם נס. אבל, כתבו המפרשים, שבשעה שאמר משה רבנו לעם ישראל, שימותו כל בחורי מצרים, ולעם ישראל אמר להם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, אז בחורי ישראל כולם התחילו לטענות, למה שיהיו ניצולים, אפילו שהבטיח להם, כתוב אדם שהוא לשמיים, אומר שמי גרום אחד, לכן כל אבא שלו בן קטן, בחור, התענה בשבילו, אפילו שהייתה להם הבטחה, לא ייתן המשחיד לבוא לבתיכם, אבל אדם שהוא לשמיים חושש שמי יגרום אחד. ולכן, זכר למה שהבחורים טענו במצרים, גם היום הבחורים מטענים. טענה זו, זה בן בחור מאב, אפילו שהוא לא פטר רחם, כמה שהוא בחור לנחלה. ידוע בחור לנחלה, אפילו אם הוא לא בחור פטר רחם, כתוב בתורה, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבחורה, שמקבל פעמיים בירושה. ובן מחור מאם, אפילו אם הוא לא בחור לנחלה, הוא בחור לפדיון, כמו שכתוב בתורה, פטר רחם בישראל. אבל מי שנולד בניתוח קיסרי, ובכן מי שנולד אחריו, הוא לא בחור לא לנחלה ולא לפדיון. אבל לכן אלה, הם לא צריכים לטענות. אבל בחור שבא אחרי נפל, ודאי צריך לטענות. ידוע שבחור שהוא בא אחרי נפל, הוא מקבל בירושה פי שיניים, הוא נקרא בחור לנחלה. אבל כבר נהגו להקל, כולם משתתפים בסיום מסכת, שהוא יומה טובה לרבנן, ועדי הסיום מסכת, פותרים את עצמם מתענית, כדי שיכלו לקיים בלילה את כל המצוות של ליל הסדר. לכן צריכים בבחורים להקשיב ולהבין דברי הסיום, אחר כך יתעמו כזית בתמרים או מעוגיות שעשויות ממצע עשירה, בזה הם מפסיקים את התענית. אבל צריכים להדגיש כל הבחורות והבחורים האלו, כל עוד שלא שמעו את סיום המסכת, הם עדיין בצום. לא ישתו לא תה ולא קפה לפני התפילה, יש את הבחורות חושבים, כמה שאני הולך לסיום, אני פטור מן התענית היום. אבל הוא יהיה פטור רק אחרי שהוא ישמע את הסיום. לכן ילכו לבית הכנסת בצום, אחרי שישמעו את הסיום, יתעמו בסעודת המצווה, ואז מותר להם לאכול מה שרוצים.
תודה רבה כבוד הרב. שאלה נוספת, האם מותר לאכול מצה מבושלת בערב פסח, יום שני השנה, האם מותר לאכול מצה מבושלת?
כתב מרם שעל ערוך, שבערב פסח, קודם שעה עשירית, מותר לאכול מצה עשירה שלה שותה במי פירות, כיוון שלא יוצאים בידי חובה בלילה. לפי זה, מצה מבושלת, כמה שלא יוצאים בידי חובה בלילה, מותר לאכול אותה בערב פסח עד תחילת שעה עשירית. אמנם, שיטת הרב בדוד, דווקא אם בישלו אותה יום קודם ערב פסח, שאז זה כבר היה, שנכנס 14, היה מותר לאכול אותה. אבל אם בישל את המצה בערב פסח, אסור לאכול אותה. למה? כמה בבוקר שהוא קם, לפני הבישול, חל על המצה הזאת איסור אכילה, כמה שהיה ראוי לצאת בו ידי חובה. עד אחר שהתבישל אותה, האיסור שבא לא הולך על ידי הבישול, זה נשאר באיסורו. הביא ראיה לזה, מגמרה בעבודה זרה, שידוע, יין של גויים, אסור לשתות אותו, שאסור גם אם בישלו אותו. כלומר, יש לי יין שנגע בו הגוי, אסור לשתות. גם אם אני אבשל אותו, אסור. שאלה גמרא, פשיטה, בשביל שבישל אותו, פקע לו האיסור? כי רק אם בישלו את היין קודם שנאסר, אחר כך נגע בו הגוי, היין לא נאסר מגע הגוי, כי לא גזו על יין מבושל. אבל נגע בו הגוי, והיין נאסר, אחר כך בישלו אותו, פשוט שהיין נשאר אסור. הוא הדין במצא, שקודם בישולה הייתה אסורה, היא נשארת באיסורה גם אחר שנתבשלה. זה הראיה שביא הרב בן דוד לומר, שאם המצא לא בישלו אותה יום קודם ערב פסח, אסור לאכול אותו בערב פסח. כך כותב בספר אברהם יגל, שמצא מבושלת אסורה. הוא הביא ראיה, מחלב שחלבו גוי, וישראל לא ראה שחלבו אותו, אסור לשתות אותו. אפילו אם יעשו ממנו גבינה או חמאה, אסור. כלומר, אם יעשו ממנו גבינה או חמאה, מוכרח שזה חלב בהמה טהורה, כי חלב של בהמה טמאה לא נהיה גבינה, אי אפשר לעשות ממנה גבינה, ובכל זאת אסור. למה? כמה שנאסר, האיסור שבו הלכן הלך. גם פה, כמה שהמצה הייתה אסורה, האיסור שבו הלכן הלך. אמנם, בשוט יביע אומר, הוא הביא את הראיות האלו ודחה אותם. הוא אומר, משהו מביא ראיה, מה שאסור לשתות יין מבושל של גויים, שאנחנו אומרים, איסור שבו הלכן הלך. הוא אומר, שם מדובר שהיין הוא איסור חפצה, הוא גופו אסור. לכן אין התיר לאיסור שלו. מה שאין כן מצה בערב פסח, שהמצה היא לא אסורה, המצה מותרת.
רק מה, האיסור הוא לאדם שלא יאכל מצה זו. אלא כדי שיקר לאכילתה בערב. אז לכן לא שייך להגיד איסור שבא שאין לך, אין פה איסור. כמו מצאנו חילוק הזה, ידוע, דבר שאסור באכילה, לא מברכים עליו. אבל אם מותר באכילה, רק הזמן אוסר אותו, מברכים עליו. כמו לדוגמה, אם אדם אוכל ביום כיפור, כן? אז הוא אוכל והוא מברך. איך הוא מברך? הלו זה איסור. כמה שזה לא איסור החפצה, רק האיסור על הגברה, אז אפשר לברך. וכמה שאמרו רבותינו, שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על זה באמתן צדיקים. מה לא מביא תקלה? דווקא שאסור מחמת עצמו, לא מחמת הזמן. כן, מה שהביא ראיה מחלב שחלבו גוי, ואין ישראל רואהו, זה לא דומה. למה? שמה גם אם יעשה גבינה, אי אפשר לגבינה שאין בה קצת צחצוחי חלב, מים. ויכול להיות שבין הגומות של הגבינה נשאר חלב, וזה החלב התמה שלא נקפה, הוא נשאר בין הגומות. לכן אסור. אמנם הרב בן ישחי בספרו הפעלים דן, בפת שאפו אותה עם חלב בצורה של לחם, שידוע אסור לאכול ללחם, כי אסור לאפות פת חלבי בצורה של לחם, אלא אם כן עושה בשינוי. אז הוא שואל, אם יהיה מותר לבשל אותה בקדירה עם חלב, כדי להכיר אותה באכילה, כי כל הטעם הוא שיבוא לאכול אותה עם בשר. פה אני לוקח, עושה אותו, בשל אותו בחלב, ודאי לא יכול אותו עם בשר. אז הוא הביא ראיה לאסור מהגמרא, של יין של גויים, אפילו אם בשל אותו, אסור. לכן גם הפת שאפה אותו בחלב, אין יותר. אבל הרב חידה עליו השלום, מביא, יש ראינו דברים שבשל, והאיסור שלו הולך. משל דם, ידוע, אסור לאכול דם מהתורה. אבל רוב הפוסקים, אם בשל אותו, האיסור פקע מהתורה, על די הבישול. אז הנה אתה רואה, שעל די בישול, הוא נאסר. אבל הרב חידה דחה את זה, שמה, שלא פקע איסור לגמרי, נכון שאסור פקע איסור מהתורה, אבל סוף סוף אסור מהדרבנן. לכן להלכה, כתב הרב שולחן גבוה, הולכים אחרי רוב האחרונים, שמותר לאכול מצה שנבטלה בערב פסח. לכן הלכה למעשה, אם בשלו עם ביצים, מסלימון או עגבניות, רוצים לאכול בערב פסח, יאכלו ענבים ויסבאו.
תודה רבה כבוד הרב, יש פה שאלה, מדוע לא מברכים בליל הסדר אשר קדישנו את צוותה וציוונו על סיפור יציאת מצרים? הרי האגדה וסיפור ביציאת מצרים זה מצווה מרכזית בליל הסדר. מדוע לא תקנו חכמים ברכה על מצווה חשובה זאת?
הרבה מפרשים עמדו בשאלה הזאת, באמת למה לא מברכים, ותרצו כמה תירוצים. תירוץ אחד, כמה שאומרים בקידוש של ליל פסח, זכר ליציאת מצרים, אז כבר יוצא ידי חובתו של הזכרת יציאת מצרים. הדרך עכשיו יבוא לברך על קריאת האגדה. ברגע שאמר בקידוש, זכר יציאת מצרים, הוא קיים כבר את המצווה. אמנם הרבה מפרשים עמדו על זה, כי הגמרא אומרת מסכת פסחים, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובה. מה הם? פסח, מצה ומרור. עכשיו בקידוש, הוא לא הזכיר לא פסח, לא מצה ולא מרור. בכל שכן, ידוע שיש חיוב להזכיר יציאת מצרים בכל לילות השנה. כמו שכתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. והחידוש של למטוב הראשון של פסח יותר משאר השנה, הוא שגם צריך להרבות בדברים ולספר על כל מה שהיה עם אבותינו מתחילה ועד סוף. אז אם כן, השאלה חוזרת, למה לא מברכים על מצווה יקרה זו? הוא לא אמר לו פסח, לא אמר לו מצה, לא מרור, להרבות ביציאת מצרים, שאמר רק בקידוש זכר יציאת מצרים, איך זה פותר אותו? יש בספר מחנה חיים, הוא תרס על פי דברי הרשב"א. הרשב"א כותב שכל מצווה שתלויה בדעת אחרים, לא מברכים עליה. גם פה יש מצווה לספר לבן שלו, לספר לאחרים. כמו שצריך לספר לבן שלו, אולי יש לו איזה בן שלא רוצה לשמוע. עד אכן איך יברך? עד אכן, לפי המחנה חיים, הוא אומר לפי הרשב"א הזה, לא מברכים. אבל כל המפרשים אמרו, זה התירוץ הזה חלש מאוד. למה? הרי ידוע, אם האדם הזה נמצא לבד, הוא גם חייב לשאול את עצמו. כתוב, אפילו אם אין איתו אף אחד, הוא שואל, מה נשתנה עדיין הזה? ומשיב, עבדים היינו לפרעה במצרים. אם כן, זה לא תלוי באחרים. למה לא יברך על המצווה הזאת? בספר בסמים ראש, תרס, שלא מתקנים ברכה על ההגדה, שהוא דברי שבח. כמו שלא תקנו לברך ברכה על ברכת המזון. לכן, כמה שזה על מילים, דברים, לא תקנו ברכה. אבל זה גם קשה על זה. למה?
עלו ידוע, הלל, מה זה הלל? הלל זה שבח. ובכל זאת אנחנו מרחים, שקדושנו בצו סיוונו, לגמור את הלל. לכן הרשב"א תירס באופן אחר. כמה שהמצווה הזו, אין לה קצבה, לא מברכים עליה. מה פירוש אין לה קצבה? אין לה קצבה כלפי מטה. שאפילו בדיבור בעלמה, כבר יצא ידי חובה. אז אין לו שיעור. הדבר שאין לו שיעור, לא מברכים. הרב חידה, בספרו שמחת הרגל, הוא מתרס בדיוק הפוך. כיוון שאין המצווה הזו קצבה כלפי מעלה. כתוב, כל המרבה על זה משובח. לכן, לא מברכים עליו. למה כמה שיברך, הוא עוד לא גמר, יש לו עוד לברך עליו. אמנם, לפי זה קשה, בברכות התורה. אנחנו כל בוקר מברכים בברכות התורה, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. וידוע מצוות לימוד התורה, אין לה קצבה, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. אז מה נשתנה הסיפור של מצרים מברכות התורה? כתבו אחרונים, שיש הבדל בברכות התורה לסיפור של מצרים. כי ברכות התורה הם לא ברכות המצוות, אלא ברכת הנהנין. וכיוון שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כך אסור ליהנות מדברי תורה בלא ברכה. לכן אנחנו אומרים, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, שאנחנו נהנים, מרגישים את מתיקות התורה. לכן זה הטעם, למה נשים ברכות ברכות התורה? הרי אישה היא פטורה מתלמוד תורה, אבל כמה שזה ברכת הנהנין, ברכת הנהנין אין הבדל בין איש לאישה. אבל סיפור סיעת מצרים, כמה שזה ברכת המצוות, אין לה קצבה, לא מברכים עליה. ועל שפת אמת כותב, למה לא מברכים על מצוות כבוד אביהם ועל הצדקה? שזה לא דומה לסיסית התפילין. למה? כי אם בסיסית התפילין, אם התורה לא הייתה מצווה אותנו, לא היינו מניחים מציצית, לא מתעטפים בתלית, לא כלום. אבל כיבוד אביהם, כמה שהיא מצווה שכלית, ויש בה הכרת הטוב להורים, גם אם התורה לא הייתה מצווה אותנו, היינו מקיימים אותה. לכן, לא שייך לומר על זה, שאנחנו עושים את זה רק בגלל שקדישנו מצוותיו וציוונו. כי יש לשאול על מי שמברך ככה, וכי אם השם לא היה מצווה אותך, לא היית מקיים מצווה? השם לא היה אומר לך לכבד האבא, לכבד האמא, לא היית מכבד רק בשביל שהשם ציווה? לכן לא מברכים. אותו דבר בסיפור יציאת מצרים, כיוון שמדובר על הכרת הטוב, שהזכו הוציא אותנו, עבדו לחירות, מעבר ליום טוב, אז מה נבוא נגיד, למה אנחנו משבחים לקדוש ברוך הוא? קדשנו מצוותיו וציוונו על זכירת יציאת מצרים. גם אם לא ציווה אותנו, יש לנו הכרת הטוב, לכן אנחנו עושים את זה מעצמנו, מהכרת הטוב, ולכן לא מברכים על המצווה הזו.
תודה רבה כבוד הרב, נשאר לנו כמה דקות, רק נזכיר הרב שיש לנו את... קו ההלכות בבית מרן שאפשר להתקשר ולשאול שאלות הנוגעות לפסח, וגם לבצע את מחירת החמץ בהידור בכוכבית 5293, זה מספר הטלפון של בית מרן בנשיאות מורנו ורבנו, והיות והרב שבוע הבא יום שני עם ישראל יושב בליל הסדר, היינו מבקשים הרב להגיד לנו רעיון נפלא לכבוד חג פסח, חג הגאולה קרב ובא.
יש לנו שלוש רגלים בשנה, פסח, שבועות וסוכות. בנוסח התפילה בחג הפסח אנחנו אומרים זמן חיותנו, בחג השבועות זמן מתן תורתנו, בחג הסוכות זמן שמחתנו, אבל בכולם אומרים זכר ליציאת מצרים. לכאורה יש לך להגיד רק בפסח שהוא זמן ליציאת מצרים, למה אומרים את זה בכל המועדים? והסבירו המפרשים שיציאת מצרים הוא השורש והעיקר של כל המועדים. חג הפסח הוא זמן יציאת מצרים. חג השבועות מתן תורה. אבל אם היינו עבדים, לא היינו יכולים לקבל לתורה. היינו יודעים שעבדים לפרעו, שקועים בתמועת מצרים. כל תכלית גאולת מצרים כדי שיכולו לקבל לתורה. כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על הר הזה. גם חג הסוכות הוא זכר יציאת מצרים. כתוב, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם מארץ מצרים. שחג הפסח הוא ראש של כל המועדים. לכן אנחנו אומרים בהם, זכר יציאת מצרים. כי חג הפסח הוא חג האמונה, ועיקר מצוות סיפור יציאת מצרים, אכילת מצה ומרור, וכל מצוות הפסח, להחדיר את האמונה בליבנו, ובלב ילדינו, כמו שכתוב, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי ששמתי בהם, ודעתם כי אני השם. הכל כדי לחזק את האמונה, כמו שהרמב"ן מעריך, שזכירת יציאת מצרים, לחזק את האמונה בהשם יתברך, ובהשגחתו, בנו ובנינו ונכדינו, כמו שכתוב, לפני שישראל יצאו ממצרים, כשברכו ציווה אותם, לקחת סלע קורבן הפסח, לסלוט אותו באש ולאכול אותו. כמו שכתוב, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי הם סלי אש. לא נע שהוא לא מבושל כל צורכו, ולא מבושל במים, אפילו לא צלי כדר, אלא דווקא צלי אש ממש. ועוד, סיבה כשברכו, שיסלו את הפסח שהוא שלם, ראשו על קרעה ועל קרבו. אסור לשבור ממנו עצם, כמו שכתוב, ועצם לא תשברו בו. השאלה, מדוע דווקא לסלוט אותו באש, ודווקא שהוא שלם, ולמה אסור לשבור בו עצם? אומר הזוהר הקדוש, שהמצרים היו עובדים את הסב, הוא היה אלוהים שלהם, כמו שכתוב, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקנו. הקשוחות סיבה לעשות בשבטים, לשרוף אותו באש, כמו שכתוב, פסילי אסלויהם שרפון באש. לכן סיבה לסלוט אותו שלם, ראשו על קרעה וגער קרבו, שיראו שזה האלוהים שלהם, שורפים אותו ועכשיו צולים אותו באש. ולכן העצמות צריכות להשאיר אותם שלמות, שיראו המצרים שזה עצמות של האלוהים שלהם. ולכן גם דווקא בחודש ניסן, שהמזל שלו הוא מזל תלה, בזמן השליטה שלהם, שהוא בשיא כוחו וגבורתו, הקשוחות הוציא את ישראל ממצרים. ולכן לא היו אוכלים ממנו נע, שהוא לא צלוי כל צורכו. כי אם היו אוכלים ממנו נע, היו אומרים המצרים, תראו איך האלוהים שלנו טעים, הם אוכלים אותו אפילו בחצי בישול. לכן היה צריך לצלוט אותו היטב. ולכן אוכלים אותו על הסבא. אחרי שכבר אכלו מהבשר של קורבן חגיגה, היו אוכלים קורבן פסח על הסבא. למה? שאדם רעב, הוא אוכל את תיאבון. אבל מה שכן שאדם סביע, קשה לו אכילה. אז היו אוכלים את האלוהים שלהם, כבר כולם סביעים, להראות שהאלוהים שלהם הוא בזוי, לא שווה כלום, בקושי אפילו אוכלים אותו. כל זה להגיע וידעתם כי אני השם, השם יזכנו, שבעזרת השם שנזכה, בניין בית קודשנו תפארתנו, נזכה לאכול זכים בפסחים, ורבי אמנו, אמן.
אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב, חג שמח, תודה רבה בהזדמנות זו לרב, על השיעורים הנפלאים שהרב משמיע לנו כל שבוע ושבוע, תזכה הרב לשנים רבות נעימות וטובות וגם כל המאזינים. אני חוזר שוב, בקו ההלכות ומחירת חמץ, יש לנו בבית מרן בכוכבית 5293, אפשר להתקשר עכשיו ובכל יום ויום וליהנות מהדבר הנפלא הזה. חג שמח.